ערך שלום וברכה, אנחנו רגילים לומר, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ופרוס סוכת שלום עלינו. וראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. אם כן, הסוכה עניינה השלום. מכניסים את הכל לסוכה. וגם לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא בוחן את אומות העולם על פי היכולת שלהם לקיים מצוות סוכה. מה הכוונה? על פי היכולת שלהם לעשות שלום. כן, כי הרי חזון אחרית הימים ביחס לאומות זה לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אז אם כן, זה המכוון באגדה שאומרת שהקדוש ברוך הוא ידרוש מהם לעשות סוכה, הכוונה שידרוש מהם לעשות שלום. וצריך אם כן להבין מה בסוכה מהווה יסוד של שלום. שלום זה ההפך של המלחמה. במילים אחרות, כשיש בעיה של מלחמה, זה סימן שיש ניגודים. ניגודים, זה נלחם בזה. יש כמה סוגי מלחמה. יש מלחמה בין אומה לאומה, בין אדם לאדם, ויש גם מלחמות פנימיות בתוך נפש האדם. יש בתוכי מלחמה בין היצר הטוב לבין היצר הרע, בין הטבע לבין הנשמה, בין הגוף לבין בין הגוף לבין השכל וכו'. יש כל מיני מלחמות של האדם. ואנחנו רוצים להגיע למצב שהמצוקה הנוראה שיש בתוך נפש האדם, המצוקה הזאת תיפסק. וזה אפשרי רק אם מגיעים באמת לשלום פנימי. הבעיה היא שאיך אפשר בכלל להגיע לשלום פנימי? יש כל כך הרבה השקפות מנוגדות זו לזו שמתרוצצות בתוך נפש האדם היחיד. הרי כידוע, אמרו הבעלי הבדיחות שברגע ששני יהודים יש שלוש דעות, וזה נכון. האמת היא שבתוך יהודי אחד יש 70 דעות. ולכן, לא באמת, למשל אם ישאלו אותי, למשל, מה אתה חושב צריכה להיות המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל? יש לי תשובה אחת? לא. ודאי שתשובה מעשית אחת תהיה לי. כן, כמו שלמשל אם שאלו אותי האם העסקת מסירת המחבלים היא הייתה טובה, ודאי שהתשובה היא לא. הבעיה היא אחרת, שיש מאחורי האמירה לא, יש עוד כל מיני דעות. אז מה עושים עם כל הדעות האלה? איך עושים את שלום הדעות? כן, הרב קוק באורות הקודש חלק א' עסק בזה הרבה, יש לו מדור שלם שנקרא שלום הדעות, שבא לבאר כיצד הקדוש ברוך הוא הרי ברא בעולמו כל כך הרבה דעות, ואיך עושים שלום בין הדעות. כן, הרי סתם זה שיש מחלוקת בין האנשים, זה לא שהאחד הוא חכם והשני הוא אידיוט, אלא זה חכם וזה חכם, ואף על פי כן זה אומר כך וזה אומר אחרת. אז איך אפשר להגיע לסוכת שלום? מובנת השאלה. האמת היא שיש גם מלחמה בתוך נפש האדם המאמין. אני אביא לכם פה דבריו של גוי אחד בשם פרידריך ניטשה. פרידריך ניטשה הביא הוכחה לזה שאין אלוהים. רוצים הוכחה שאין אלוהים? הנה יגידו סוף סוף מכון מאיר, אחד הרבנים לימד הוכחה לזה שאין אלוהים. בכל זאת משהו. כן. לא, אבל זה לא אני, זה ניטשה אמר. ניטשה הביא הוכחה טובה. הוא אמר, הנחת יסוד במושג של אלוהים זה שאלוהים הוא טוב, נכון? טוב זה מה שגורם טוב. אבל אלוהים, יש גם עוד מושג שקשור באלוהים, זה שאלוהים הוא שלמות מוחלטת. ואם אלוהים הוא שלמות מוחלטת, איך לא אקנה בו? איך אפשר לא לקנה באלוהים? הרי השלמות שלו היא שלמות מוחלטת. אני תמיד לעומתו אהיה חסר, וזה חיסרון מהותי שלעולם אי אפשר יהיה לגשר עליו. ואז יוצא שמציאות האלוהים עושה לי רע באופן מוחלט, באופן מהותי. וזה סותר את הנחת היסוד שאלוהים הוא טוב. מסקנה, אין אלוהים, מה שהיה להוכיח. הוכחה טובה, לא? אתם צוחקים? הרב קוק מביא אותה הוכחה הזאת, באורות הקודש חלק ב', באחדות הכוללת. הוא מתייחס לטענה של ניטשה. הנה, הרב קוק לא צוחק עליו. הוא אומר, נכון, זו טענה נכונה. הוא קורא לזה הקנאה המוזרה, הסמויה בתוך מעמקי נפש האדם, שהיא הקנאה באלוהים, שהאדם מקנה בשלמות האלוהית. מאיפה הרב קוק לקח שיש בכלל כזאת קנאה? הוא קרא את ניטשה. נכון? ומה הוא ראה בניטשה? שיש מישהו שחי בחוסר שלום פנימי אדיר. ואפשר להבין מהו החוסר שלום הזה. חוסר השלום הזה זה הזרות שהאדם מרגיש כלפי מה שהוא לא הוא. ואלוהים הרי הוא לא אני. כיוון שאלוהים הוא לא אני, אז יש לי ניגוד אליו. הנה, מציאות האלוהים סותרת את השלום. השלום פנימי. אז הפתרון של ניטשה שזה להגיד שאין אלוהים, זה לפתור את השאלה על ידי שאומרים שאין שאלה. נו באמת. יש שאלה. כן? איך פותרים את הבעיה הזאת? בכלל, אנחנו חיים בעולם של ניגודים מהרבה בחינות. למשל, השאלה, איך כתוב בראשית רבה? צדיק ח' אני חושב, או צדיק ג', משהו באזור של הצדיק משהו. על הפסוק, ויפגע במקום, וילן שם קיבה השמש. מה זה ויפגע במקום? שהקדוש ברוך הוא נקרא מקום. מסביר המדרש, מדוע הקדוש ברוך הוא נקרא מקום? כי הוא מקומו של עולם. טוב, זה נחמד. כשאני קורא את זה, אני מבסוט, יש לי השקפת עולם, אלוהים הוא מקומו של עולם. אבל מיד אחר כך מוסיף לי, ואין העולם מקומו. אז יש לי השקפת עולם שסותרת את עצמה, מנה הוא בא. מצד אחד אומר, הוא מקומו של עולם, מצד שני אתה אומר, אין העולם מקומו. איך חיים עם זה? האם האלוהים מצוי בתוך המציאות, או לא מצוי בתוך המציאות? האם העולם הוא אלוהים אולי, או שהעולם הוא לא אלוהים? איך מסתדרים עם זה? כן? זה יוצר השקפות עולם מנוגדות זו לזו. נכון? או שאלוהים הוא מקומו של עולם, ואז העולם הוא מקומו. כי למשל, אם אני אשאל את עצמי, למשל, מה מקומו של הספר הזה? מה התשובה? העמוד, נכון? שאלה הבאה, מה מקומו של העמוד? מישהו אמר פה הרצפה, יש לי הצעה לתשובה אחרת. מקומו של העמוד מתחת לספר. זו הגדרה נכונה, לא? אתה שם עם הכיפה. כן? נכון? זאת אומרת, ברגע שאתה מגדיר דבר כמקומו של דבר, אז הוא גם מוגדר על דבר שהוא מקום לא. נכון? זאת אומרת שאם האלוהים הוא מקומו של עולם, אז צריך גם שיהיה העולם מקומו, והרי זה לא כך. יש פה איזושהי אסימטריה, איזשהו אי שוויון בין שתי הגדרות, אז זה באמת בעיה. איך אפשר לחיות בשלום כזה? מה הרב קוק עונה אגב לקושיה של ניטשה? מישהו זוכר? לא זוכרים? מה? פננטיזם. הוא אומר בעצם, הקושיה של ניטשה זה בנוי על זה שהוא מרגיש שהוא ואלוהים זה שניים. אבל אם אתה כולל את עצמך בתוך האלוהות, איזו השקפה פנתאיסטית המנוקה משיגיה, אז אתה יכול לחיות עם זה בשלום. אני בתוך האלוהות, אז זה בסדר. טוב, אבל גם ההשקפה הזאת של אני בתוך האלוהות היא השקפה חלקית. כי הרי זה גם לא נכון להגיד שאני בתוך האלוהות. האלוהים הרי הוא לא אני. אז בקיצור, מה שאומר הרב קוק בגדול, זה שכדי להבין עניין כלשהו באלוהות, אתה לא יכול לבוא מהשקפה אחת. אתה צריך לראות את הדבר מכמה צדדים. זה כמו השאלה של הידיעה והבחירה, באורות התשובה. איך הרב קוק פותר את בעיית הידיעה והבחירה באורות התשובה? הוא אומר שניהם זה נכון. כלומר, הוא שואל שמה, האם לפי היהדות יש בחירה חופשית לאדם? התשובה היא, כן. שאלה הבאה, האם לפי היהדות אין בחירה חופשית לאדם? תשובה, כן. הוא אומר, והשאלה בדבר שני הפכים בנושא אחד היא רק יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל, ואיננה שייכת כלל באדון כל החוקים, בונה התבונה ברוך הוא. אפשר להרגיש שם את ההשפעה הקנטיאנית על הרב קוק, שהוא רואה שגם קטגוריות החשיבה הן נבראות, ולא רק המציאות נבראת, בניגוד לדעת הרמב״ם. זאת אומרת שאנחנו רואים שאנחנו חיים בעולם שבו יש, כדי להבין את ההשקפה הכוללת, האמיתית, על האלוהות, אתה צריך להסתכל מכמה צדדים. לכן אומר הרב קוק למשל לגבי השאלה, האם אלוהים נמצא בכל או שהוא לא נמצא בכל, אומר הרב קוק שתי השקפות האלה פועלות ביחד כאור וכלי. Okay? מי שרוצה, יעמיק האחדות הכוללת באורות הקודש חלק ב', ההשקפה שאומרת שהכל אלוהים זה התוכן של הכלי. ההשקפה שאומרת שאלוהים והעולם זה שניים, זה הכלי. כן? אז יש פה שתי השקפות, אור וכלי, משמשים ביחד. בסדר? זה, אז אפשר להסתדר עם זה. אבל זה דורש להסתכל על העולם בצורה קצת יותר חכמה ממה שאנחנו רגילים. אביא לכם משל שפעם שמעתי מפיו של פרופסור רוזנברג, אמר משהו יפה. שהעולם דומה לסוג של פאזל. אתם יודעים מה זה פאזל? מצרף או מצרף, לא? איך אומרים? תצרף? פאזל, בקיצור. כן. אתם לוקחים כמה חתיכות של תמונה, מרכיבים, ויוצא תמונה מאוד יפה. רק מה, אתה שם לב שהתמונה אמנם יפה, אבל יש חתיכה שלא הוכנסה. אתה אומר, טוב, אז אם ככה הרכבתי לא נכון, אתה מפרק את הכל, מכניס את החתיכה שבהתחלה לא הכנסת, ויוצאת לך תמונה אחרת לגמרי, רק שיש חתיכה אחרת שלא נכנסת. זאת אומרת, שבמקום לחשוב שהעולם צריך להיות כמין פאזל אחד מושלם שבו אתה מכניס את הכל בבת אחת, העולם הוא פאזל מהבהב, וינקר בלעז, כן? דולק לא דולק, עובד לא עובד, עובד לא עובד, משהו כזה. כן, זאת אומרת שהעולם, כן, נכון, זה וינקר בלגי כזה. עכשיו, זאת אומרת שהעולם הוא כמין, השקפת העולם האמיתית כוללת את כל ההשקפות ביחד, אז זה מתחיל להיות נחמד. אם זה נכון מה שאני אמרתי, זה אומר שכדי לתפוס את המציאות באמת, אני צריך להרכיב מספר השקפות עולם זו על גבי זו. ברור? ברור. אם לא, אז אתה לא תתפוס את המציאות. כן? איך אמר הרמב״ם? מי נקרא אמת? רק הקדוש ברוך הוא נקרא אמת. והשם אלוהים אמת, הוא לבדו האמת. לכן, אם מישהו שאל אותך, תגיד, האם אתה חושב שמה שאתה אומר זה אמת? אני לא חושב שאני הקדוש ברוך הוא. אבל מה שאני אומר זה נכון, כן? אמת ויציב ונכון וכן, אפשר להגיד שזה נכון. להגיד שזה אמת, זה כבר לכלול את זה באלוהות, זה בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא אביא, הוא איך לומר, תמים דעים. תמים דעים, הכוונה שהוא כולל בתוכו את כל הדעות כולן. עכשיו, אני מתחיל קצת להבין את מה שקורה עם הסוכה. הסוכה זה מקום שבו אנחנו מוזמנים לאסוף ביחד את כל הדעות כולן. וכאן הייתי רוצה להסביר את הנקודה הזאת, אם תרשו לי. יש איזה מין גמטריה שאמרו חכמי הקבלה. גמטריה נחמדה, מפורסמת. סוכה בגמטריה כמה? תחליט, 85 או 91? כולל וו 91. למה זה חשוב לך שזה יהיה כולל וו וזה יהיה 91? כי שמעת פעם את הגימטריה שסוכה זה 91, אז אתה אומר, אני רוצה לעשות כמו ששמעתי. אבל למה מי ש... זה נכון, אבל למה מי ששמעת החליט שזה 91? כי זה שילוב של שם הוויה ושם עדנות, כן? שם הוויה י' כ' ו' כ' זה 26, ושם עדנות א' ד' נ' י' זה 65, אז זה נחמד ככה לשלב שם הוויה ושם עדנות ביחד, זה יוצא 91 בגימטריה אמן, ואז זה בעצם החיבוב, זה גימטריה סוכה. נחמד, לא? יש רק בעיה אחת, שהגימטריה הזאת הרי היא לא נכונה. כפי שאתם בעצמכם ציינתם, שהמילה סוכה בתורה כתובה בלי וו. אז למה המקובלים התעקשו לעשות את זה עם וו, רק כדי שזה יצא להם שם הוויה ושם עדנות, כי הם אוהבים לשחק עם שמות? לא. מה? כמו מה? כמו הוו של יעקב. זה כמו שצ'ונט בגימטריה שבת, ואם זה לא יוצא, תוסיף עוד קצת שונט. נכון? טוב. לא, זה באמת, בוא נהיה רציניים. אנחנו לא פה בשביל לעשות בדיחות. לא, אנשים רציניים אנחנו. העניין הוא, אני אגיד לכם למה המקובלים המציאו גמטריה שהיא לא נכונה. כי זה נכון שהסוכה זה השילוב של שם הוויה ושם עדנות, גם אם זה לא יוצא בגמטריה. אבל צריך להבין למה. אז אני רוצה קצת להבין מה זה סוכה, ואז לפי זה אנחנו נבין למה זה מחובר. איך כותבים סוכה? אם כן אמרנו, סמך, כף וה. זה הפעם אני הולך על מה שבאמת. כן? באמת, בתורה זה סמך כף וה. אז למה סוכה זה סמך כף וה? אז אומרים, זה כנגד שלוש אופנים, כיצד לבנות סוכה. או ארבע דפנות, זה הסמך, או שלוש דפנות, זה הכף, או אפילו שתיים, כי הלכתן, ושלישית אפילו טפח, זה הה. יש רק בעיה שזה לא נכון. הסמך זה לא ארבע דפנות, זה הגול. כן? אז יש גם פה משהו לא נכון. אני רוצה להבין קצת יותר מה זה סמך, ומה זה כף, ומה זה ה. לומר את האמת, מדובר פה בשלוש השקפות עולם שונות לגמרי. יש השקפת עולם של סמך, יש השקפת עולם של כף, יש השקפת עולם של ה. השקפת העולם של סמך אומרת שהעולם סגור. מה זה העולם? זה משהו עגול. העולם הוא עגול. ועולם כזה שבו הכל סגור, הכל בנוי, זה עולם שאפשר להסביר אותו. אפשר להסביר את הכל בעולם ההוא. כן? יש איזה פיתוי בפילוסופיה המערבית, אבל פיתוי עתיק מאוד, להסביר את הכל. כל פילוסוף יש לו מה שנקרא השקפת עולם. מה מונח מאחורי המילה השקפה? מאיפה זה בא המילה הזאת להשקיף? מה הפירוש להשקיף? להסתכל, נכון? להשקיף, נכון? גם ביוונית, סקופוס, נכון? להשקיף זה להסתכל. אז יש כאלה שאומרים, יש לי איזה משהו להגיד, משהו חכם, וזה ייתן לך תמונה כללית של כל העולם כולו. יש לך השקפת עולם. איך קוראים לזה בתורת המידות? גאווה. יפה מאוד. כן? הגאווה בשכל זה נקרא השקפת עולם. הרב הנזיר זצ"ל, רבי דוד הכהן, תלמידו הגדול של הרב קוק, היה אומר שבמקום השקפת עולם צריך לדבר על שמיעת עולם. שמיעת עולם זה משהו אחר לגמרי. במקום שאתה תבוא עם תמונה כוללת שמסבירה את הכל, בוא תקשיב. אני הכרתי יהודי אחד שפעם למד אצל אחד מגדולי הרבנים. היהודי הזה היה מפוצץ בפילוסופיה ככה עד הסוף, ובא אצל אחד הרבנים והתחיל להקשות קושיות. הרב צוות אותו ואמר לו, תפסיק להקשות, תקשיב. הוא כאב לו, הצוויתה זה מאוד כואב, אז הוא באמת שתק. אמר לי אותו יהודי, ומאז התחלתי להקשיב, ואז משהו נבנה בתוכי. לפני כן הוא היה פילוסוף, אחר כך התחיל להקשיב. זה כל ההבדל. אז יש הקשבת עולם. אבל בהקשבת עולם, במקום השקפת עולם, אתה לא כולל את הכל. יש דברים שנשארים פתוחים, דברים שנשארים... אבל זה כנראה ההבדל בין השקפה של עשיו, הלוא הוא שפינוזה, לבין השקפה של יעקב אבינו. הרי מה אמר יצחק לעשיו, הלוא הוא שפינוזה? אמר לו, לא באמת, הוא אמר לו, משמני הארץ יהיה מושבך ומיטה לשמיים מעל. כלומר, כל מה שאתה רוצה תקבל, יש הכל, יש לך עולם מלא, לא חסר בו כלום. עולם שמן, עולם ש... אתם יודעים מה היה הסמל של רומא? הסמל הקדום של רומא? חזיר. כן? הגמרא אומרת, לד דעתיר מחזירה, אין יותר עשיר מהחזיר. יש לו הכל, לא חסר לו כלום. כן? אז זה העולם של רומא. עולם סגור. זה עולם שבו בעצם אין תקווה. הכל מוסבר. בעצם לעולם לא תוסיף שום דבר חדש. משל למה הדבר דומה? לאדם שאני חייב לו כסף ואני ממש לא מסמפת אותו. הוא בא אליי, אומר, מה עם ה-200 שקל שאתה חייב לי? מה אני עושה? אני מוציא 200 שקל ונותן לו כמה שיותר מהר רק שילך. נכון? לא רוצה לראות אותך יותר. יש לי חבר אחר, דווקא אני מאוד אוהב אותו, וגם לו אני חייב 200 שקל. אז הוא אומר לי, שלום, באתי לקחת את הכסף שאתה חייב לי. או, איזה יופי שבאת, בוא תשב קצת. בסדר, מדברים קצת על כוס קפה וזה הוא גם... ומה עם ה-200 שקל? או, אתה צודק. קח 10 שקלים. ומה עם ה-190? תבוא מחר, נמשיך. כן? למה? כי אני מעוניין לפגוש אותו הרבה. אז אני מורח את זה הרבה. כן? אז זה נאמר, וייתן לך האלוהים מיטה לשמיים ומשמני הארץ. מה זה וייתן? ממתי משפט בעברית מתחיל עם וו? וייתן. אלא אומרים חז"ל, ייתן ויחזור וייתן. כל הזמן. אף פעם הנתינה לא נגמרת. אז נשאלת השאלה, מי קיבל משהו שלם? עשיו או יעקב? עשיו קיבל שלם. יעקב קיבל משתלם. קיבל עולם לא סגור. אז העולם של יעקב דומה לאיזה אות? לכף, כן, זה לא סגור. זה חסר צד. כמו שהגמרא אומרת מסכת בבא בתרא, העולם לאכסדרה הוא דומה, כן? שהשמש עולה במזרח, ממשיכה בדרום ושוקעת במערב, וצד צפון לא סגור. למה? כדי שאם יבוא מי שיאמר שהוא אלוה, יאמרו לו תסגור צד רביעי. מה אתה אומר? לא, השקפת עולם אומרת שיש גבול לאן, לאן איפה אפשר להגיע. זה מה שזה אומר. היה גוי אחד, קראו לו אריסטו, היה יווני. והוא אמר, מה ההגדרה של דבר שלם? אתה מכיר את ההגדרה של אריסטו לדבר שלם? מה? לא. בלי ניחושים, בבקשה. או שאתה יודע, או שאתה לא יודע, בלי ניחושים, חבל על הזמן. אריסטו אמר, דבר שלם זה דבר שיש לו גבולות. ככה הוא אמר. מה שיש לו גבולות זה שלם. דומה למושג תם ונשלם. אבל דבר שהוא שלם ושיש לו גבולות, תם, אותיות, מת. אין לאן להגיע. אז זה נכון שאני אישית עוד לא הגעתי לזה. אבל אני יודע שאני הולך למשהו שיש לו גבול. כן? מה שאין כן, המושג של השלמות אצל היהודים, דווקא זה נקרא אין סוף. המושג של אין סוף בפילוסופיה היוונית לא קיים. הוא קיים בתור הבלתי מגודר, שזה יוצר איזו אי נוחות בנפש. כן? אז זה ההבדל בין העולם של סמך לעולם של כף. או נגיד את זה אחרת, עולם של שלמות לעולם של השתלמות. מה? עשיו כולו עשוי, יעקב כל הזמן עוקב, הוא במעקב, אז לא גומרים, כן? הוא כל הזמן בעצם לא מגיע לשלמות, אז הוא בהשתלמות, בסדר? עכשיו מעניין מאוד, כתוב במדרש דבר מאוד יפה, נבראת האישה, נברא שטן עימה, שנאמר, ויסגור בשר תחתנה. אגב, אם, סתם בדרך אגב, כן? אם נבראת האישה, נברא שטן עימה, סימן שהיא לא השטן. נכון? נכון? כתוב נברא שטן עימה. אז אני שואל, אם היא לא השטן, אז איפה השטן נמצא? באיש. שזה, נכון? זה נכון מה שאני אומר. השטן נמצא באיש. ברגע שנבראת האישה, נברא שטן שבו עימה. אבל זה כדי להרגיע את הפמיניסטים. אבל זה ממש לא הנושא שלנו. מאיפה מוכיחים שנברא שטן עימה? שנאמר ויסגור. בשר תחתנה. ויסגור. עולם סגור. וזאת האות סמך הראשונה שבתורה. הפעם הראשונה שמופיע סמך. מכאן שנברא שטן. אז זה עולם סגור. בסדר? יש רק בעיה אחת. שזה לא הסמך הראשונה בתור. זה פשוט לא נכון. המדרש אומר דבר לא נכון. כן? אז המדרש בעצמו שואל את זה. אל תדאגו, הוא שואל. ואם יאמר לך אדם, הוא הסובב, הכתוב לפני כן, כן? פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב, וגם חידקל, הוא הסובב הוא הולך קדמת לא, גיחון, הוא הסובב, בקיצור יש שם שני פסוקים עם סמך. אומר המדרש, לא, אל תקשיב קושיות כאלה. כי זה נאמר על הנהרות, והנהרות זה נאמר על שמי עתיד. אז יש כנראה שני סוגי סמך. יש סמך בהווה, שהוא שטן, ויש סמך בעתיד, שזה קדוש, זה בסדר. הוא הסובב, לבריאות. זאת אומרת, הסמך, ההשקפה הקולית היא לא לגמרי פסולה. היא אינטואיציה נכונה. שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בתוך סמך. אתם יודעים מה זה סמך? זה מקום עגול. נו, מה אומרים המקובלים? המקובלים אומרים לך שכדי לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא פינה מקום, עשה איזה מקום סגור כזה. נכון? איזה מקום עגול. רק שכשאתה מקדים את העתיד, אתה מקדים את המאוחר, אז אתה מגיע להשקפות עולם הפילוסופיות המצמצמות. במקום להיפתח אל הסמך העליונה. לכן באמת הזוהר אומר שיש עיגולה גו ריבוע וריבוע גו עיגולה. שהעולם הוא בנוי כמו עיגול בתוך ריבוע והריבוע בתוך עיגול. אז העיגול הקטן זה סמך השלילית של ויסגור בשר תחתנה. אבל יש סמך גדולה של הוא הסובב. הוא הסובב, הקדוש ברוך הוא הסובב. מבחינתו באמת העולם הוא עולם עגול לעומתו. אז זה בסדר. אז יש סמך עגול. סמך עתידית, השלמות העתידה, זה כשר. זה כשר לדבר על הסמך הזאת. רק שהסמך שהפילוסופים מתכוונים אליה, היא סמך מצמצמת, שמודדת את כל העולמו של הקדוש ברוך הוא לפי מידתו של האדם. אז זה מגוחך. באמת אנחנו רואים כל השקפות העולם הפילוסופיות שהיו במשך הדורות, כולם התנפצו, כי כולם ניסו לסגור את העולם של הקדוש ברוך הוא בבועה קטנה. כן? רק איזה אסטרונום אחד גילה פתאום שיש גלקסיות, שבר את הכל. כן. אז אם כן, יש שני סוגי סמך. אגב, מעניין, לעתיד לבוא, אנחנו נשתף את אדום בגאולה. כלומר, יש מה לקבל מהעיניים של עשיו שנמצאים במערת המכפלה. עכשיו, הקף, אנחנו עכשיו אומרים לה, מהסמך אל הקף. הקף זה עולם של השתלמות. עולם של השתלמות, כן? עולם שאף פעם לא סגור, לא עד הסוף. הקף זה גם הכלי שבו אפשר לחפור, אפשר להתקדם, אפשר לעשות עוד משהו. והשאלה, מהי השקפה הנכונה? האם השקפת העולם של סמך או של קף היא הנכונה? הכל ביחד, נכון. היה בספר הזוהר, בחלק ראשון, דף וו עמוד א', מסופר, על חכם אחד בשם רבי בנונה סבא. רבי בנונה סבא היה אדם חכם מאוד, ועם חוש הומור אדיר. כן? הזוהר אומר, היה מקדים מילה דשטותא למילה דחוכמתא. הוא אומר דברי שטות לפני דברי חוכמה. ושם הזוהר מספר על שני חכמים שהתפעלו מאוד מחוכמתו של רבי בנונה סבא, ושאלו אותו, מאיפה אתה בא? כלומר, במילים אחרות, מאיפה הנשמה שלך באה? הוא אומר, תראו, הנשמה שלי, לפני שהיא ירדה לכאן, היא הייתה צריכה לעשות מלחמה גדולה. כי האות יוד נלחמה כדי שאני אגיע לעולם. ובמי היא נלחמה האות יוד? היא נלחמה בשתי אותיות אחרות שיעשו לה הרבה צרות. אתם יודעים איזה אותיות נלחמה? בסמך וקף. הקף לא רצתה שאני אברא, והסמך לא רצה שאני אברא. למה? הסמך לא רצתה כי היא צריכה להיות סומכת נופלים. כי היא צריכה למנוע בעצם בעינים אחרות, מן האינסוף לשוב ולבלוע את העולם. אז הסמך לא יכול היה לברוא אותי, הסמך דווקא בא לחסום. והקף רצה להישאר במקום שלה למעלה, כי אם היא יורדת למטה, אז היא נופלת. אז היא לא רצתה, אז היוד עשתה לה את הדרך שלה. במילים אחרות, הנשמה של רבי בנונה סבא, באה ממקום גבוה שלפני בריאת העולם, ולכן הוא גם מסוגל להסתכל על העולם במחוש הומור. לכן הוא היה כזה מצחיק, רבי בנונה סבא, כמו דג בתוך המים. אז בקיצור, יש השקפת עולם של סמך, השקפת של קף. הסמך אומרת שהעולם סגור, הקף אומרת שהעולם מתפתח. ומה עם ההה? עוד מעט. במסכת סוכה, יש שם תיאור, שאתם יודעים, יש הרבה פעמים, הגמרא מלאה בתיאורי מחלוקות בין החכמים. שני תנאים שרבים זה עם זה, או שני אמוראים וכו'. לפעמים יש גם תיאורים של המחלוקות בין חכמי ישראל לבין המינים. יש גם. אבל דבר שלא צפוי בגמרא זה שהגמרא תספר לנו את הוויכוח בין המינים לבין עצמם. הרי יהיה ויכוח בתוך עצמם. זה בדרך כלל משאירים את זה לביזנטים. בשביל מה להכניס את זה לגמרא? אבל במסכת סוכה, בסגבי שמחת בית השואבה, יש שם תיאור של מחלוקת בין שני מינים, אחד שקוראים לו ססון והשני שקוראים לו שמחה, והם רבים זה עם זה. והגמרא מספרת את הוויכוח ביניהם. ומה הוויכוח ביניהם? מה יותר גדול? ססון אומר, אני יותר גדול ממך. שנאמר, ססון ושמחה ישיגו. אז משמע שססון יותר גדול. אז שמחה אומר, לא, כי מה פתאום? שמחה וססון ליהודים. אז מכן, אתה רואה שאני יותר גדול ממך. הוא אומר, אתה ישימו אותך שוער, שנאמר, כי בשמחה תצאו. הוא אומר, אתה תהיה ממלא, אתה תהיה שואב מים, שנאמר, ושאבת מים בססון. זה הוויכוחים, באמת, זה הוויכוחים. אלא, חוץ לזה, מה זה השמות האלה, ססון ושמחה? זה שמות יפים. מה, הייתם נותנים את זה למינים? כן? תקרא לו איוון וקריסטיאן, זה בסדר, אבל ססון ושמחה, בכל זאת. אלא, כוונת הגמרא היא לומר לנו, שססון לבדו או שמחה לבדה זה מינות. מה זה מינות? הסתכלות חלקית. כי מה זה שמחה? שמחה זה כשיש שלמות. ססון זה כשיש השתלמות. עכשיו שימו לב שבשמחת בית השואבה, כתוב, ושאבתם מים בססון. מה זה השאיבה? שאיבה זה דבר שאין לו שום ערך מצד עצמו לכאורה. למה שואבים? בשביל משהו אחר. ודווקא אנחנו עושים איזה בלגן שלם מסביב לשאיבה. אני הייתי קורא לזה שמחת ניסוך המים. הרי למה שאבו את המים בשמחת בית השואבה? בשביל לנסח על גבי המזבח. אבל עצם השאיבה כשלעצמה, אין לה שום מטרה. כן? אם אפשר היה בלי לשאוב, אז היינו מנסחים על גבי המזבח. אלא שאנחנו רוצים לתת ערך לאמצעי כמו למטרה. זה שמחת ולא ססון בית השואבה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים בסוכות למצב של התאחדות של ההשתלמות עם השלמות. כמו שהרב קוק כותב, באורות הקודש חלק ב', בהעלאת העולם, בפרק שני ערכי השלמות, שיש השקפת עולם של שלמות ויש השקפת עולם של השתלמות, ושתיהן מוטעות. אי אפשר לתפוס את האלוהות בלי להניח את השלמות האלוהית, ואי אפשר לתפוס את השלמות האלוהית בלי להניח את ההשתלמות האלוהית. לכן אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להוסיף את השלמות של ההשתלמות על שלמותו. היה חסר לו השתלמות, כי הוא רק היה לו שלמות, לכן הוא הוסיף את ההשתלמות על שלמותו. ואז זה בעצם החיבור של הססון והשמחה, כך שבעצם הסמך והקף מתאחדים בחג הסוכות. זאת אומרת, השקפת עולם של שלמות והשקפת עולם של השתלמות מתאחדות בעניין אחד באותו יום. לכן השמחה היא כל כך גדולה בסוכות. המאבקים הפנימיים שבנפש האדם נשבטים, כל הקושיות של ניטשה נעלמות כלא היו. אבל מה זה ההה? ההה זה אות שבורה. ראיתם פעם אות שכותבים אותה משני חלקים? ידעתי שישאלו את הקוף. אבל ההה זה לפני הקוף. מתחילים א', ב', ג', ד'. אומרים את ההה, ההיא שבורה. כלומר, יש השקפת עולם שלישית שאומרת שהעולם שבור, שהעולם רע. זה נמצא הרבה פעמים בבודהיזם, בהשקפות עולם פסימיסטיות למיניהם, שופנהאואר וכו'. שהעולם הוא רע. אבל הוא רע, אבל בר תיקון. כן? אומרת הגמרא במנחות, למה הרגל שלה לא דבוקה בגג? כדי לתת פתח לבעלי תשובה. כן? כי הרי החוטא הוא זה שנופל כלפי מטה, גאות חטא, שהיא התחלה של החטא. אבל יש איזה חלון למעלה כדי שבעלי תשובה יוכלו להיכנס בחזרה. זאת אומרת שההה זה מורה על עולם שבור שניתן לתיקון. ואיפה יש לנו בסוכות הוכחה לזה שהעולם השבור ניתן לתיקון? זה שזה בא אחרי יום הכיפורים. ביום הכיפורים יש ראיה שמה שנשבר ניתן לתיקון. ואז אפשר מתוך כך להגיע לחג הסוכות מתוך שמחה מלאה. במילים אחרות, בחג הסוכות אנחנו רואים שהסמך, השקפת העולם הסמכית, הקפית וההיית, שלושת ההשקפות האלה מתאחדות. אז במצב כזה יש שמחה שלמה בעולם, יש כבר השלמה של הדעות זו עם זו. ברור? עכשיו לפי זה אני מבין למה המקובלים עשו את הגימטריה של 91 לסוכה, למרות שהיא גימטריה לא נכונה. אני אגיד לכם למה הוא עשה את זה. הם עשו את זה. הם עשו את זה בגלל שהם רצו להסביר לך שם הוויה זה התהוות מתמדת. הוא מהווה תמיד. י' כ' ו' כ', מהווה תמיד. אז זה ההשתלמות המתמדת. לעומת זה שם אדנות, על מה אדניה הוטבעו, זה משון טבע. זה עולם סגור, מושלם כבר. וכשיש חיבור של ההשתלמות המתמדת, שם הוויה, עם העולם השלם שמדנות, אז יש שמחה שלמה. לכן הסוכה היא באמת בגימטריה 91, למרות שבמצד האמת לא צריך לכתוב את זה עם וו. מה אתה רוצה? טוב, עכשיו, יש עד כדי כך שהשמחה בסוכות היא שלמה, שאנחנו בעולם ללא צרות בכלל. הרי למה יש צרות בעולם? אחד גונב מהשני. יש שאלה ששאלו את הרמה. סוכה, שאלו זה בשוט הרמה, נמצא נשאר בסימן ה'. בנו איזה סוכה בקרקוב כנראה, ושם היו קרשים, ובין קרש לקרש היה רווח. אבל בכל זאת היה בד. אבל בכל זאת, למרות הבד, אם מישהו מבחוץ היה רוצה להכניס את היד, יכול היה. אז שאלו את הרמה עם סוכה כזאת כשרה, כי הרי היא לא משומרת מן הגנבים. אז אולי סוכה שלא משומרת מן הגנבים, מכמה סיבות, המורדכי וכו', משמע שהיא פסולה. אז אמר הרמה שהיא כשרה, למה? כתוב, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת, כן? ככה כתוב בגמרא. ואי אפשר לכל ישראל בלי גנב אחד. והרי, אם כן, אם אתה מכניס את הגנב לתוך הסוכה. כלומר, לא רק שהוא יכול להכניס את היד מבחוץ, הוא הרי בתוך הסוכה. ואף על פי כן, אתה אומר, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. אם כן, מה זה השמחה של הסוכה? שאפילו הגנב נמצא בתוך הסוכה. יש אגב, על זה שאלה גדולה, מפורסם שפעם היה זוג זקנים שבאו לראות מה שקורה בסוכה שלהם, וראו שבא גנב ולקח את קופסת האתרוג מכסף. אז הצטערו מאוד, אבל עיקר הקושיה שלהם הייתה איך הוא נכנס. הרי פה אמנם יש פרצה, אבל זה לבוד, פה זה דופן עקומה, פה זה... בקיצור, כל ההלכות מונעות את הכניסה אל הסוכה. אז הגיעו למסקנה שהגנב לא ידע ללמוד. חג שמח.